פרשת ואתחנן, הפרשה שלפנינו, היא פרשה שנקרא אותה השבוע פעמיים, את חלקה. קריאה של תשעה באב היא מפרשת ואתחנן בפרשת כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ואחר כך הפרשה עצמה, פרשת ואתחנן כולה, שחוזרת גם על הפרשה הזאת, ובה בעצם מתחיל משה רבינו אחרי ההקדמות של פרשת דברים, לחזור ולדבר עם עם ישראל משמע ישראל אל החוקים ואל המשפטים, מההקדמות להר סיני וההמשכים אחר כך. אני רוצה לגעת בקצרה בפרשה שאנחנו נקרא בתשעה באב, בפרשה מתוך הפרשה שלנו, לא על הרקע של תשעה באב כמו על הרקע של הפרשה בכלל, ומזה להיכנס בעזרת השם קצת לדברים של ראיית לימוד התורה בכלל, הקשר לתשעה באב ולהתחלת פרשות הנחמה בעזרת השם שיחלו עלינו בפרט, וגם ככה קצת לסיכום הביניים שאנחנו עושים בזמן ביניים קצת. מקור אחד הוא הפסוקים שאותם נקרא בפרשה של כי תוליד בנים. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו. והיה שאותה רואה משה רבינו להגיד לנו כבעיה שממנה הסכנות בארץ, לא באופן כללי שמנת, אבית, כסית, לא באופן כללי כשתבוא ותבנה בתים אשר לא בנית ותישב בהם ובורות אשר לא חצבת, איך זה יקרה? איך הנפילות שמהם אני חושש שתתרחשנה בארץ, מאיפה זה יקרה? למה זה יקרה? ונושנתם בארץ. התיישנות. שחיקה. מציאות של ונושנתם בארץ, חז"ל ראו פה רמז ל-852 או 850 שנים של שהייה בארץ וחורבן, כך למדו פה במספר, אבל פשוטו של מקרא. החיים יימשכו, ואתה תוליד בנים ובני בנים. להוליד ולהתיישן זה נראה תרתי דסתרי, אבל כנראה שלא. אפשר להמשיך ולהוליד, אבל השגרה והשחיקה גורמת ל ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות טובי דון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמי דון. ואז מה יקרה? בעקבות הבנושנתם, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. ואני שואל שאלה פשוטה. העונש צריך איכשהו לרפא את החטא. ואם יסוד החטא הוא ונושנתם, אז מה תורם את הגלות? מה זה יעשה? ועל זה באה התשובה בפסוק הבא. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. הבעיה בה ונושנתם לא הייתה שכבר עבד את העבודה זרה. הרי עוד לא עבד את העבודה זרה. המשכת לעבוד את השם. אבל נושנת. הכל התיישן, הכל נגמר. שום דבר לא היה בחינת וביקשתם משם. איך עשה משה רבינו אז כשהוא יצא עם האוהל? והיה כל מבקש השם ויצא חוץ למחנה. יש רגעים שמשה לוקח את האוהל ומוציא אותו חוץ למחנה כדי ליצור מציאות של לבקש את השם. כי תוליד בנים ובני בנים והכל הכל טוב ויפה ומצוין. ונושנתם, אז הוונושנתם הזה יכול לגרום להרבה דברים קשים. ואז צריך את התיקון שיבוא לידי ביטוי דווקא שם, דווקא שם תגיעו לביקשתם משם. למה ביקשתם משם? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושם כי אל רבך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח אבותיך אשר נשבע להם. עד כאן אני מבין לא רק את הפרשה, אני גם מבין מה זה עושה בתשעה באב בקריאה. נושנתם בארץ, עבדתם מהרה, יש גלות, משם תבקש את השם ומשם תחזור. אבל מה עושה ההמשך? כי ישאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אני אהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. איזה דבר? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. מדובר על מה? על מעמד הר סיני, על מתן תורה. בהמשך באמת נגלה שזו איזו הקדמה ראשונה, למרות שיהיו הפסקות באמצע, לעשרת הדיברות ולמתן תורה שמשה רבינו יזכיר בהמשך הפרשה. אבל איך זה קשור עכשיו לתשעה באב? שם עושים בחורבן. השמע עם כל אלוהים ידבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. או, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות ואותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. יציאת מצרים. אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא רק אתה ראית, אתה הוראית לדעת. אתה ראית, אתה הוראית, אתה היית במציאות שראית את זה ואתה מבין שאין עוד מלבדו. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמרת מתוך האש. ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו, ויוציאך בפניו וכוחו הגדול ממצרים, להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה, וידעת היום, והשיבותה אל לבביך. אנחנו משתמשים פה בכל כך הרבה פסוקים, בתפילות, באמירות אחרות. וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וידעת, אבל את הידיעה הזאת אתה צריך להשיב אל לבביך ולעשות את זה היום. וידעת היום. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום אשר יטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. באמת עכשיו. ההתחלה בהחלט שייכת לפרשה של חורבן וגלות. ההמשך? נראה חיזוק על עניין מעמד הר סיני, יציאת מצרים, תשובה. למה זה שייך לתשעה באב? יותר מלכל יום אחר. מה עושה את הפרשה הזאת להוציא את ההתחלה? של כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם, ושל הדרשה שאומרת שנושנתם זה מספר שנות החורבן, פשט הפרשה. פרשה מדהימה. זו פרשה שבה עומד משה רבינו בתוכחה אדירה לעם ואומר לו, ראית דבר כזה? עם ששמע כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, והלך לחצוב לו בורות בורות נשברים בלשון הנביא. בסדר? אז למה זה בתשעה באב? יותר מבכל דבר אחר. שאלה שנייה, איך החצי השני קשור לה ונושנתם? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם, אז תגיעו לעבודה זרה, ואז תצטרכו לצאת לגלות, ואז וביקשתם משם, בגלל שבצר לך, לא הצלחתם להתעורר לבד, אז איזשהו שופר תמה יאיר אתכם מבחוץ, לא היה שופר פנימי מעצמכם, משהו יעורר אתכם, ואחרי זה כאילו ללא קשר. בואו נדבר קצת על ההיסטוריה. אתם יודעים מה היה מעמד הר סיני? ומה הייתה יציאת מצרים? נו, אז בידעת היום והשיבות האלה. זו פרשה אחת. צריך להבין אותה לעומק. ועוד כמה פסוקים שחוזרים בעצם על הדברים האלה בצורה אחרת, וגם אותם אני רוצה לראות, כבר לא קשורים לפרשת תשעה באב, וממשיכים בפרשת ויתחנן, ואותם מקדים משה רבינו לעשרת הדיברות. סליחה, בהם מסכם משה רבינו את עשרת הדיברות, מיד אחרי עשרת הדברים. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהליכם בהר, מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. מוזכר כאן כתיבת התורה, ומוזכר כאן היחד של עם ישראל בהר סיני. וכל העם רואים את הקולות. ויחן שם. ויכתבם, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. שימו אגב לב במשך הפסוקים, האם מדברים מהכתב, או שהתכונה כאן היא השמיעה והדיבור והאוזן. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. ומה עסקה הפרשה הקודמת שקראנו? השמע עם כל השם מדבר מתוך האש, כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי. בוא נראה אבל איך העם הגיב כשהוא שמע את כל אלוקים מדבר מתוך האש. והיא כשומעכם את הכל מתוך החושך וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוקינו את גבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אז מה המסקנה? בפרשה הקודמת הייתה התפעלות מזה. אבל מה היה בפועל? ואתה, למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי? זה אני ממש חוזר. השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה? העם אמר את זה. כרב אתה פונה העם אל משה ושמע את כל אשר אמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך, ושמענו ועשינו. לא הבנתי. הרי בזה תפארתנו. השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, אבל כאשר שמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, ומשה צריך לחזור על מה שהיה, אז הוא ניגש ואמר, דבר אתה, אנחנו לא יכולים, לא רוצים, אנחנו מתים. וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. כדי פלוט, הפוך, לא? אני ציפיתי שמשה רבנו יגיד, עם ישראל, מה קרה? קדוש ברוך הוא מדבר מתוך האש. השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. ואז מסתבר שהעם נבהל מכל אלוקים מדבר מתוך האש. בא אל משה ואומר, לא רוצים לשמוע את זה, לא מסוגלים, לא יכולים. קרב אתה ושמע. משה רבינו ניגש עם הבעיה אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הם צודקים. אז אם הם צודקים, אז בשביל מה היה צריך את האש? אם הם לא יכולים לעמוד בזה, אז בשביל מה זה היה? והוא ממשיך, פסוק אחרון, לענייננו. מה זה היטיבו כל אשר דיברו? מי ייתן? והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. למען ייטב להם ולבניהם לעולם. לא מבין. מה הקשר בך? הם פחדו מהאש כי אדם לא יכול לעמוד באש. אשר רבינו אולי דווקא התאכזב. כי העם אמר בהתחלה בלשון שלמדנו כמה פעמים בפרשת יתרו, רצוננו לראות את מלכנו. אלא מה קרה? בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השנו, אז מה הייתה התגובה? וירא העם, וינועו ויעמדו מרחוק. בסדר, אז זה חולשה. אני מבין את החולשה. הייתי מבין אם היה אומר הקדוש ברוך הוא, נו, נורמלי. ומה הוא אומר? היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. מה קשור פה עכשיו? ליראה אותי כל... בסדר, באת מתוך האש, העם אומר אני לא יכול, זה הופך ליראת השם... מה, מה, מה פירוש? אני רוצה לדבר על שלוש נקודות. אולי ארבע. שנובעות מתוך הדברים האלה והן כלליות ללמידתנו תמיד ולמה שאני חושב שצריכים היום יותר. פרשת תשעה באב כי תוליד בנים עוסקת בטרגדיה שיכולה להיווצר מהשחיקה, מההתיישנות. אחר כך אנחנו עוברים לפרשה הבאה לחוויה של מעמד הר סיני. שמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. והחוויה הזו של מעמד הר סיני, כך אנחנו מבינים בפסוקים, צריכה ללוות אותך באופן יומיומי, לא רק כזיכרון אלא כמשהו שמצליח לעבור מהידיעה לבהשיבותה אל לבביך. וידעת היום והשיבותה אל לבביך. זה לא רק ידיעה, זה משהו יותר עמוק, זה תורת הלב. זה להבין שיש משהו שהוא קיים בך והוא הופך לטבעי לך, ואתה יכול להתעלם ממנו, ולפעמים הוא יתפוס אותך רק כשאתה תהיה רחוק, בצר לך, וביקשתי משם. והדבר השלישי, אולי הרביעי, זה שני דברים נפרדים. משה רבינו מדבר כאן על לוחות כתובים ויכתבם, אבל הוא גם מדבר על התכונה של השמיעה והדיבור. כשומעכם את הכל, אז נבהלתם. והרביעי זה האחרון שאני רוצה לגעת בכל הדברים. חלק מהחוויה הגדולה של מעמד הר סיני, ואת הדברים האלה דיבר השם אל כל קהליכם בהר מתוך האש. התורה הזאת ניתנה לכל קהליכם. אין אחד שלא מתאים לה. אין מידע שיכול להתאים לכל 60 הריבו האנשים באותה מידה. אבל התורה הזאת ניתנה לכל קהליכם. אתם זוכרים את דברי יונתן בן עוזיאל על וכל העם רואים את הקולות? רש"י אומר על פי חז"ל, רואים את הנשמע. ויונתן בן עוזיאל מתרגם, וכל העם רואים איך היו הקולות, וכל העם רואים את הקולות, איך רואים קולות. מתרגם יונתן בן עוזיאל, וכל העם רואים איך היו הקולות יוצאים מלמעלה מן השמיים. ומתהפכים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. כל העם רואים שהמראה הגדול מתהפך לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. שני הפירושים האלה של וכל העם רואים את הקולות הם הנקודה השלישית והרביעית שאני מדבר עליהם. הפירוש הראשון, רואים את הנשמע, כתוב שכל העם רואים את הקולות הנשמעים. לשמוע זה תמיד דבר מפורט, זה תמיד נקודה אחת, קול אחד. לראות זה לראות הרבה מראות. בעומק, זה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. היום אנחנו התבלבלנו כולנו, כי גם תורה שבעל פה היא אצלנו בכתב. אז שכחנו לרגע בעצם את החלוקה. אבל תורה שבכתב היא תורה כתובה. ותורה שבעל פה היא דיבורים של תורה. המדבר מדבר תורה והשומע שומע אותה. לראות קולות זה להצליח לחבר תורה שבכתב לתורה שבעל פה. זו נקודה עמוקה מאוד מאוד. יונתן בן עוזיאל בא לגלות תגלית עוד יותר עמוקה. מי שמצליח לחבר את הראייה המכלולית, אי אפשר לראות נקודה אחת, רואים את הכל. לכל פרט ופרט, ומצליח לחבר כל פרט אל הנקודה הכוללת, יוכל גם לעשות את זה עם כל אחינו בית ישראל גם כן. הוא גם יוכל להיות בעולם שבו כל העם היו רואים איך המראה הגדול יוצא ומתאים את עצמו לכל אוזן של כל אחד ואחד. גם זה לראות קולות. לראות קולות בפירוש של רש"י, בפירוש חז"ל הרגיל, הוא לראות את כל פרטי התורה מאוחדים. אבל גם לראות איך האחדות היא לא רק מילים, אלא האחדות מפורטת. היא מתבטאת בפרטים. לראות קולות לפי יונתן בן עוזיאל פירושו לראות שהמראה הכולל, התורה באופן הכולל שלה, התורה באופן החיים שלה, תורת החיים הזאת, לא יכול להיות שלא מחוברת לכל אחת ואחד מאיתם. ואין אוזן אחת שלא מתאימה לזה. ואם זה לא מתאים, זה מפני שאינני יודע לראות קולות. המושג הזה של לראות קולות, שקראתי לו הדברים השלישי והרביעי מקודם, אולי אסביר את מה שבו פתחנו על הוונושנתם, השחיקה המסוכנת מצד אחד, ועל הבעיה הזאת של למה באה האש הגדולה אם לא עומדים בה, מה עניינה, ואיך הקשר בכלל בין כל הסוגיה הזאת לתשעה באב. יש בחז"ל ביטוי מפורסם שבו נאמר שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה. ודברים שבעל פה, אי אתה רשאי להעלותם על הכתב. דברי חז"ל הללו נמצאים במקור שלוש למטה, והם בעצם מדברים על סיכום מעמד הר סיני, לא פה, אלא בספר שמות. דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. כתיב, כתוב לך את הדברים האלה. פרשת כי תישא. כתוב לך את הדברים האלה. וכתיב, באותה פרשה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. הכיצד? סתירה. למה סתירה? תראו את רש"י מצד שמאל, כתיב כתוב לך עלמא בארמית, סימן שהתורה נכתבה. נכון? קראנו. את הדברים האלה דיבר השם ויכתבם. וכתיב על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, עלמא, רואים את רש"י מצד שמאל? לא נכתבה. על פי, על פה. הכיצד? אני חוזר מצד ימין לגמרא. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה. דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. רש"י, דברים שאמרתי לך בכתב אי אתה רשאי למוסרם לישראל על פה. זו הלכה. ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לחוטבן, מסביר רש"י. מכאן אתה למד רש"י מאוד יסודי, שהתלמוד לא ניתן לכתב. אסור לכתוב את התלמוד. אלא, למה התירו לכתוב את התלמוד? הרי יש לנו משנה ותלמוד וספרים וראשונים ואחרונים והכל. מפני שהתורה משתכחת. מעניין מאוד. בעצם כל כתיבת תורה שבעל פה זה כדי שלא ישתכח. ומה הפחד הגדול של משה רבינו במעמד הר סיני? הישמר לך פן מה? תשכח. מה זה כל כך עקרוני? היום אנחנו לדעתי בכלל לא מבינים את הנקודה הזאת, כי אנחנו ממש לא מכירים את המושג בכתב ובעל פה כמעט. אבל צריך לתפוס שכשיש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, אז יש ספר תורה, ספר תורה, שאגב אסור להיכתב מגילות מגילות, הוא צריך להיכתב כספר, יש ספר תורה, וזה דברים שבכתב, ואין שום דבר אחר כתוב. דברים שבעל פה עוברים ונמסרים מרב לתלמיד, ומתלמיד לתלמיד, ומדור לדור, יש סדר מסירת תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ליהושע לזקנים וזקנים לנביאים. הסיבה הראשונה שמשה קיבל ומכאן והכל זה מסירה, כי משה מקבל את התורה שבכתב כולה כמות שהיא. בתוך התורה שבכתב רמוזים כל הדברים של התורה שבעל פה, זה כבר מוסרים. מה ההבדל? המהר"ל מפראג, אני לא אקרא את דבריו מבפנים מקוצר הזמן, במקור ארבע, כי בדברים קצת בשבת עם תלמידים, בסוף תפארת ישראל של המהר"ל מפראג, מסביר המהר"ל את ההבדלים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. הוא אומר דבר מדהים. תורה שבעל פה אתם שומעים, זה התלמוד. נכון? בהמשך הגמרא שדילגנו ממש בשורה האחרונה במקור שלוש, כתוב דברי רבי ישמעאל תנא, אלה איזה דברים אתה כותב ואיזה אתה לא כותב, אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות. הלכות, הלכות זה משניות גם. כל השונה הלכות בכל יום זה משניות. דבר פשוט מאוד יסודי. תורה שבכתב, אומר המהר"ל, כאשר אני מביא לך משהו כתוב ואתה מסתכל על הכתב, אתה לוקח ספר תורה, תגדיע ספר, אתה רואה פרשה שלמה. כשאני מדבר איתך דבר תורה וגמרתי לומר את מה שאמרתי עכשיו, כל דיבור, ואני עובר לדיבור הבא, אז הדיבור הקודם הוא כבר היסטוריה. שני הדיבורים לא מופיעים לפניך ביחד, נכון? מופיע לפניך הדיבור עכשווי, והדיבור הקודם לא מופיע. אתה צריך לעשות איזשהו תהליך שמחבר את הדיבורים האלה. התורה שנכתב היא לראות הכל 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 ביחד. רק כנראה טיפה מלשונו של המהר"ל במקור ארבע. דה הוא אומר, כי אין ראוי שתהיה התורה שבעל פה בכתיבה. מדהים. מפני שתורה שבעל פה הם פרטי המצווה ופירושיה. ודבר זה אין קץ וסוף, כי הפרטים אין להם קץ. תשמעו את לשונו של המהר"ל, היא לא רגילה. ולא היה דבר שלם אם היה כותב מקצת בלבד. לכן אין לכתוב כלל התורה שבעל פה חסרה. תורה שבעל פה היא הצורך להתפרט כל הזמן, מפני שהתורה שבעל פה היא תורת חיים, שעוסקת במציאות, ואין לזה קץ. וזה צריך להתברר היום, במציאות החדשה של היום, וזה צריך להתברר אתמול, וזה צריך להתברר מחר. ואם אני אעצור ואכתוב את התורה שבעל פה של היום, היא לא רלוונטית. כי הדיבור מחר לא נכתב בדיבור של היום. לכן עניינה של תורה שבעל פה, זה שאם אתה כותב אותה, אתה בעצם חונק אותה. כי הכתיבה היא להראות סיכום, היא להראות מכלול. המילה סיכום היא מילה לא טובה. כי המילה סיכום נראית כאילו אני מראה לך את הכל, אין הכל. כאן אני מגיע לנקודה המהותית. תורה שבכתב, אולי נראה רגע את לשונו, אחרי זה נאמר את זה בעל פה שלנו. אני מדלג שתי שורות. אבל על פה, הרי כי עניין הפה כך הוא שאין הכל ביחד. כי כאשר מדבר דיבור ואחר כך השני, כבר הלך לו דיבור הראשון. נגמר הדיבור הראשון. ולא שייך בדיבור תמימות. בדיבור אין שלימות. אנחנו תמיד אומרים את אותה נקודה, זה דבר עצום. מקור הציווי לכתוב את התורה הוא בפסוק וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. חז"ל לומדים וכתבתם שתהיה כתיבתך כתיבה תמה. דיבור בעברית לדבר פירושו להגיד משהו חלקי, דבר דבור על אופניו. יש רעיון שמימי נשמתי, והרעיון הזה הוא אינסופי, ואתה רוצה לבטא את הרעיון הזה בשפתיים. שפתיים זה לא רק ליפס, שפתיים זה גבולות. אתה רוצה להגביל את הרעיון, שפת הנהר, שפת הירדן, שפת הים. יש לרעיונות שפתיים, ואתה לא יכול לפתוח את השפתיים האלה. לכן כשאדם רוצה להתפלל, הוא מבקש לפני כן השם, שפתיי תפתח. כי השפתיים, תפקידן הוא להוציא מהרעיון האינסופי דיבור. אתם יודעים מה שורש המילה דיבור? לא רק דיבור, אלא גם להדביר. דבר. דבר. גם להנהיג דבר אחד לדור. תפקידו של הדבר הוא לתת לכל אחד את מקומו על ידי זה שהוא חותך ולא נותן לאין סוף הזה להתפרץ. זה עולמו של הדיבור. הכתיבה היא בדיוק ההפך. הכתיבה היא הכוח לראות הכל. כשהכתיבה מגיעה לשיאים, היא נעשית לשיר. בשיר בכלל אין גבולות. בשיר יש עבר ועתיד, אז ישיר. השיר הוא לא בשורות. הוא כמו שירת הים, אריח על גבי לבינה, על גבי אריח, על גבי לבינה. השיר הוא לראות הכל יחד. שיר בעברית זה לא רק זמר. זמר זה הרבה פחות, אגב, זמר זה משהו שזומרים אותו. שיר בעברית זה משהו שהוא שלם. במשנה כתוב במסכת שבת, הבהמה יוצאת בשיר שלה. הכוונה היא בקולר, בעיגול. מכאן שרשרת, ולשרשר, ולראות הכל ביחד. לכן התורה שבכתב נקראת שירה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. ממשיך המהר"ל, והפך זה, עכשיו זה מדהים, והפך זה גם כן, שהתורה שבכתב היא שלימה ותמימה, מחויב שתהה בכתב ולא בעל פה. למה? שאם לא כן, כיוון שראוי לה הכתיבה, אם יאמר אותה בעל פה, אין כאן שלימות ותמימות. ואפילו אם יאמר כל התורה כולה ביחד, מכל מקום, הרי בשעה שיאמר החלק האחר, כבר אין כאן החלק הראשון, ואין תורת השם תמימה ושלימה, ולפיכך דברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרם על פה. אתם יודעים, יש ביטוי ידוע, משתמשים בו בהלכה, שהמגביה את ספר התורה נוטל שכר כולם. מכירים את זה? בדרך כלל מסבירים את זה כפרס ניחומים לזה שלא קיבל עלייה. מי שלא קיבל עלייה, אז צריך לתת לו פרס ניחומים. לא לכולם יש עלייה, בשלישי בטח לא. אז לפעמים נשאר הגבה, מה אפשר לעשות? אז המגביה אומרים לו, נו אין דבר, נוטל שכר כולם, וזה לא, 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 לא. הפשט הוא הרבה יותר עמוק. המגביה מסביר המהר"ל במקום אחר, דבר מדהים. עושה את הפעולה ההפוכה בדיוק מכל אחד מהעולים. מה עושה כל אחד מהעולים לתורה? קורא את הקטע שלו. ומה עושה המגביה? מראה את המכלול. המגביה לוקח את כל הפרטים, ואומר, רבותיי, זה כלל אחד. אני טוען שזה בסיס מחלוקת המנהגים. הספרדים מגביהים את ספר התורה בהתחלה, ואחר כך קוראים. כי קודם כל רואים את הכל. ואחר כך מתחילים לבדוק את הפרטים. האשכנזים, לא כולם, נחלקים בזה רבים, קוראים את הפרטים, ואחר כך רואים את הכל. זה דיון מתודי מאוד חשוב. קודם כל לראות הכל, ואחר כך לעסוק בפרטים, או קודם כל לעסוק בפרטים, ואחר כך לראות את הכל. מנהג חב"ד ובעוד מנהגים הכריעו הכרעה מרתקת. קודם כל מגביהים, אחר כך קוראים את כל הפרטים, ובסוף הקריאה, כך במנהג חב"ד לפחות, מגביהים שוב, אבל לא הגבהה גדולה, אלא מגביהים מעט וגוללים ומגביהים את זה גלול. זה לא מחלוקת סתם, זה פילי פלאות. יש שני חלקים בתורה. יש דברים שבכתב ויש דברים שבעל פה. כשהתורה שבעל פה הופכת להיות כתובה, וזו המכה שאנחנו מכירים אותה מעצמנו, אתה פחות ופחות מכיר את הדברים שבכתב. אתה רואה פירור פה, פירור פה, סברה פה, סברה פה, ואתה לא רואה את המכלול. ואז לפעמים נוצרת אנטיתזה נוראית. אין לי כוח לפרטים. מרוב עצים לא רואים את היער, לא מעניין אותי הפרטים. מה אכפת לי הפרט הזה, הפרט האחר? זו סכנה נוראית. ואז יש שאיפה בכלל לא לראות את הפרטים, אלא רק את המכלול. תראה את המכלול, וזה בכלל לא מחייב אותי לעולם הפרטים. זה לא מתקשר בכלל לעולם הפרטים. אבל התורה האמיתית ייתנה דברים שבעל פה ודברים שבכתב, גם זה וגם זה ביחד. הכוח לראות את הקולות ולהכיר שהתורה שנקראת שירה היא כמו קונצרט ענק. ויש בו אין סוף כלים. וכמה שיש יותר כלים, השירה יותר גדולה. ואם יש מנצח טוב, שמכיר את התפקיד של כולם ביחד, ושל כל אחד ואחד לבד, ושל שני הדברים גם יחד, אז ריבוי כלים לא ייצור עוד זיופים, אלא בדיוק הפוך. הוא ייצור עוד עוצמה. וכל כלי ימצא את התפקיד שלו. וכל העם רואים את הקולות. ואם יש כלי אחד שלא יכול להשתלב שם, אז למי שבאמת, באמת, באמת מבינים במוזיקה האידיאלית שצריכה להישמע, חסר משהו. חסר לו צליל אחד. בום אחד בטוף. הקשה אחת באיזשהו כלי, זה חסר לו, חסר לו כל הקונצרט. ואם מישהו יתפעל מהמכלול, ומרוב התפעלות מהמכלול יזלזל בתווים, הוא עתיד לקבל תורה עם זיופים, ולאט לאט הוא יכול להתרגל לזיופים ולהירגע. כי הוא כבר מזמן לא זוכר איך זה נשמע באמת. רואים את הקולות. יש פסוק מוזר מאוד. הזכרתי אותו כשעסקנו בדברים האלה ביחד, רק בשבת. לקראת סוף ספר דברים מופיעים כל הארורים. זוכרים את ה... כהנים העומדים על הר גריזים ועל הר עיבל, על הברכה ועל הכללה, נכון? ושם באים ואומרים כמה דברים קשים מאוד, ארור, הדברים הנוראים ביותר שיש. ואז הם אומרים במקור חמש, כשהם מסיימים, ארור מכה רעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. דובר פה בהורג. ארור לוקח שוחד להקות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. טוב. והאחרון. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן. אני יודע מה זה לוקח שוחד, אני יודע מה זה מכה רעהו בסתר, אני יודע את הדוגמאות הקודמות שמופיעות שם, מובן לגמרי. מי זה האיש הזה אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה? מה זה? זה מישהו שלא מקיים את אחת המצוות בתורה? הוא ארור! אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. פירוש ראשון אומר הרמב"ן, רואים במקור שש. אני מדלג ישר לשורה השלישית. ולפי דעתי, כי הקבלה הזאת שיודע במצוות בליבו, ויהיו בעיניו אמת, ויאמין שהעושה אותם יהיה לו שכר וטובה, והעובר עליהם יענש. כך צריך להיות. ומי זה הארור? ואם יכפור באחת מהן, לא הוא לא מקיים אחת כי הוא שגג, הוא לא מקיים אחת אפילו כי הוא לתיאבון לא מקיים, אלא הוא כופר באחת מהן. הוא אומר, המצווה הזאת, זה לא מהקדוש ברוך הוא חלילה. או תהיה בעיניו בתהילה לעולם, הנה הוא ארור. אבל אם עבר על אחת מהן, כגון שאכל החזיר, השקץ, לתאוותו, או שלא עשה סוכה ולולב לאוצלה, סתם הוא עצל או בעל תאווה. איננו בחרם הזה, כי לא אמר הכתוב אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת, אלא אמר אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות. מה זה לא יקים? כתם קיימו וקיבלו. יפה. זה הפירוש, יפה מאוד. אחר כך הוא אומר דבר מוזר. ובירושלמי בסוטה ראיתי, תשמעו דרוש, הרמב"ן, אשר לא יקים, מה זה אשר לא יקים? וכי יש תורה נופלת? הירושלמי מאוד מעניין. הירושלמי הבין, אשר לא יקים, הכוונה היא מי שלא מה? מרים. הספר נפל והוא לא הקים אותו. רבי שמעון בן יקים אומר, זה החזן. החזן זה לא החזן ששר, אלא החזן זה הגבאי, או האחראי בבית הכנסת. מה, 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 מה זה? ארור! שומעים את הפרופורציות? הוא כמו שוכב עם בהמה, שהוא ארור, כמו מכה רעהו בשד. מה הוא עשה? ואמרו על דרך אגדה זה החזן, הוא אומר, זה לא אפשר, על דרך אגדה, ותקשיבו לרמב"ן, זה מדהים, שאינו מקים ספר התורה להעמידן כתקנן שלא ייפולו. הוא אומר, אני לא מבין, מה, הוא לא סידר את זה בארון קודש, טוב. מה, על מה מדובר פה? שילמדו אותו לסדר. ולי נראה, רמב"ן, ולי נראה על החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור, תקשיבו, החזן הזה הוא זה שאחראי להראות לציבור את התורה. מתי מראים לציבור את התורה? בהגבהה. נכון? ארור מכה רעהו, ארור שוכב עם בהמה, והמגביה, אל תשכחו את המגביה. מה אתה רוצה מהחיים שלו? רגע, רגע. לי נראה על החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור להראות פני כתיבתו לכל. כמו שמפורש במסכת סופרים, שמגביהין אותו, את הספר, ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצווה לכל האנשים והאנשים לראות הכתוב, ולכרוע ולומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, וכן נוהגים. יפה יפה. אבל באמת הרמב"ן, זה באמת מה שאתה מתכוון? אז מה זה נקרא ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם? מי שהגביה וקצת חיפש. הוא ארור. אגב, מה זה חיפש? כלומר, לא מה התרגום. מה הרמב"ן מתכוון? הוא הקים את התורה ולא הראה ימינה, שמאלה, לפניו, אחריו, אלא זה שני שליש על התנהגות טובה. או עשה, נניח, ולא ראו בעזרת נשים. כי מצווה על הכל, על האנשים והנשים. אני מוכן לעשות מבחן, מי ידע שחייבים כל כך? אבל ודאי שאני מוכן לעשות מבחן אומץ, מי מוכן להגיד על זה ארור? אבל לפי מה שאמרנו עד עכשיו זה פילי פלאות. אתם יודעים מה המקביה הזה הוא מסמל? רמב"ן לא אומר עכשיו פשט, הוא אומר על דרך אגדה. הוא רוצה להסביר מאיפה נוצר האדם הזה שאומר שהוא מומר לפרט הזה. יודע מאיפה? כי החזן, כי המנהיג, כי המלמד, אף פעם לפני הקריאה או אחרי הקריאה או בשניהם, רוב הזמן צריך לקרוא פסוק פסוק, ואם טועים באות צריך להחזיר, מאוד חשוב, ובזה כולם יודעים שצריך להקפיד. אבל מזה התורה לא תיפול. אתם יודעים ממה התורה תיפול? אם לא יהיה המגביה שירים את הספר ויקח אותו לימינו ולשמאלו ולפניו ולאחוריו ולאנשים ולנשים, ויחבר אותנו כל הגבהה במעמד הר סיני של וכל העם רואים את הקולות. הוא לא מקים את ספר התורה. הוא לא מקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. הוא נותן לתורה להיות נופלת. אתם יודעים מה זה חליל התורה נופלת? שתיק לך, ברק לך, פירורים, 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 צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. אם החזן היה מגביע כמו שצריך לימינו ולשמאלו ולפניו ולאחריו ולאנשים ולנשים, אפשר שלא היה את אותו אחד שהוא מומר לדבר אחד, כי הוא לא מבין איך זה קשור למכלול. רמב"ן מופלא. ואם ארור אשר לא יקים, ברוך אשר יקים. תורה שבכתב צריך להבין בעומק, זה לא טכניקה, זה לא הנה זה דף שהכל כתוב בו. לא, לא, זה רחוק משם, כרחוק מזרח ממערב. תורה שבכתב, זה ככה קודש ברוך הוא נטע בתוכנו. יש שתי מצוות, או שני חלקים, וכאן הנקודה הבאה, ומזה לקיתוליד בנים ובני בנים, ובזה נעמוד. זה דבר אחד, כל החלקים שאנחנו מדברים עליהם. דיברתי על שחיקה. יש שני חלקים כשמעבירים מידע. יש העברת מידע. אני רוצה ללמד אותך מידע שלא ידעת. אני רוצה ללמד אותך שפה. יש לך אינטרס לדעת את השפה הזאת, כי אתה נמצא בארץ שדוברים בה את השפה הזאת, ואתה לא יודע. אז אני מלמד אותך. עכשיו אתה יודע פורטוגזית. זה מידע. חיית ללא המידע הזה. המידע הזה חי בלעדיך. ועכשיו יש לך את המידע הזה. הוא חיצוני לך. ככל שיהיו יותר אנשים שצריכים למידע הזה, השיווק שלו ילך יותר טוב. ככל שיהיו יותר ארצות שידברו את השפה הזאת, ככל שיהיו יותר אנשים, כך בשפה, כך בכל מידע. אבל יש דבר אחר. גם בתורה, אגב, זה כך. יש ללמד מידע, ללמד פרטים. אתה לא יודע, ועכשיו אתה יודע. יפה מאוד. אבל יש צד אחר לגמרי בתורה. הוא הצד שאני קורא לו לא הוראה, לא מידע, אלא חשיפה. חשיפה פירושו, אני לא בא ללמד אותך משהו שאתה לא יודע, ואני יודע. אני בא ללמוד איתך מה שקיים בך וקיים בי, ואנחנו רק חושפים אותו. יש דברים שאתה רוצה להעביר בהם ידיעות חיצוניות. יש דברים שאתה בעצם מבקש לחשוף בהם דבר קיים מעולם ומעולמי עולמים, רק יש לו כל כך הרבה מסכות וכל כך הרבה מחיצות, ועכשיו אתה רוצה לחשוף אותו. התורה שבכתב, התורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ובתוכה כל פרט ופרט שעתיד כל תלמיד ותיק לחדש, היא לא מידע שאני רוצה להעביר לך. בטח, יש שם הרבה מאוד פרטי מידע שצריך לידע. איך אומרים בני ישראל כשהם מגיעים ומבקשים את התורה ומסכימים לקבל אותה? ויענו כל העם כל אחד יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה או נעשה ונשמע. שואלים חז"ל, כל אשר דיבר, כל אשר ידבר. מה זה כל אשר דיבר? הרי הוא עוד לא דיבר. עונים חז"ל בילקוט פילי פלאות, כל אשר דיבר השם, כשהתחילו לשמוע את הדיבורים אמרו, מה? זה אנחנו ידענו, זה משלנו. דז'בו כזה. את המילים האלה שמעתי מזמן, רק עוד אף אחד לא ביטא אותם בתור מילים, בתור דיבורים. עוד אף אחד לא הוציא אותם החוצה. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. והתפקיד שלי הוא לא ללמד אותך את זה, אלא לתת לך לגלות את זה. ואתה תיתן לי לגלות את זה. ושנינו ניתן איש לרעהו לגלות את זה. ואז התורה היא תורה של החיים. היא לא פירור ועוד פירור ועוד פירור ועוד פירור. אלא היא ראייה של הכל ביחד ושל כל תו בפני עצמו, וכל תו נותן לך את ההבנה הכוללת. והתורה הזאת שייכת לכאן ולעכשיו כמו שהיא הייתה שייכת לפעם ולמחר. והפרשה הזאת נאמרה השבוע, ולכן היא פרשת השבוע של היום, כמו שהיא הייתה לפני 100 שנה ולפני 200 שנה, לא כמו, כי היא אחרת לגמרי. כי היא לא מידע שבא אליך מבחוץ. השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי. נכון, ההיגיון היה שבהר סיני אי אפשר יהיה לצאת חי. כי התעלית אל מעל לתחושות, אל מעל לגבולות, ראית קולות, שמעת מתוך האש. אמרת למשה רבינו, למה נמות לנגדך? ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר מצוין, זהו, שמתי את כולם בהר סיני כדי שכולם יהיו חלק מזה. עכשיו תתחיל להגיד להם את זה בדיבורים. עכשיו תלך אתה ותדבר אליהם דיבור, 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 דיבור. אבל היה צריך שכולם יהיו שם ויראו אותך מדבר אליהם, כדי שיבינו שהדיבורים האלה באים מהדבר הגדול הזה, מהנשמה הזאת. אלה לא דיבורים חיצוניים להם. אין שום הסבר אחר איך אותה פרשה יכולה לאחד עם שלם שמאות שנה לא ידע בכלל קיומו האחד של השני, איש על רעהו. הוא נשגש סביב אותו קול שבא מתוך האש ויוצא בדיבורים. אין שום דבר שיכול להסביר איך המציאות הכי עכשווית יכולה להיות שייכת אך ורק לדבר הכי עכשווי, מפני שכיוון שהוא הכי נצחי הוא כל הזמן עכשווי. דיבור עכשווי, בסוף הדיבור הוא כבר לא עכשווי, הוא כבר שייך להיסטוריה. אבל דיבור שבא מתורה שבכתב, אז הוא שייך לנצח. וכיוון שהוא שייך לנצח, אז הוא עכשווי. מאמר אקטואלי, הרבה פעמים הוא כבר לא אקטואלי ביום שהוא הודפס. זה יכול להיות שעה אחרי שהוא נכתב. גם בקצב האינטרנט. שיקראו את המאמרים האקטואליים של שעה לפני פריצת המלחמה בלבנון עכשיו, יראו מה ערכה של אקטואליה בת שעה. שיקראו את המאמרים הכי מלומדים על הגבול הבטוח 20 דקות לפני שהכדור הראשון הורה, יבינו כמה העכשוויזם הוא היסטוריה עתיקה, לפעמים רלוונטית ליום, לפעמים לקדנציה. אין עכשוויות, אלא אם כן ונצח. כיוון שזה לא עכשווי אלא היסטורי, זה גם לא שייך גם לי וגם לך. כי אני מאוד אוהב היסטוריה, ואתה מאוד לא אוהב היסטוריה. אבל כיוון שזה שייך לאש הגדולה, המחברת את הכל, אז זה יכול להיות שייך לכולנו, ואם זה לא שייך לכולנו, זה פגום. כי ספר תורה, שנמצאה בו אות אחת פסולה, הוא כולו פסול. אבל גם ספר תורה שאין בו אף אות פסולה, והוא כולו קשר למהדרין, אבל הוא ספר תורה שלא נכתב לשם ספר תורה, אלא כתבו מין, גם הוא פסול. כי מה שהופך את הנצח הזה למציאותי, הוא הלב הזה שמתחבר לשם. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, אתם תמשיכו לקיים את הכל, אבל זה יהיה כל כך מכני. אלה יהיו דיבורים, אלה יהיו וורטים, אלה יהיו סברות פה, סברות פה, סברות פה, סברות פה, ואז אתה תגלה בצר לך וביקשתם. וכשתחזור עוד פעם לבקש, אתה תבקש את הדבר הטבעי לך. אז אתה תזכר שהתורה הזאת היא הדבר הזה ששמעת מתוך האש. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ואז אתה תבין את התפקיד שלך וידעת היום והשיבותה אל לבביך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד מסבירים, תניא מעריך בזה הרבה, לא אין עוד השם. זה פשוט. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, זה גבל. אם אתה מבין את זה באמת, אז אין עוד שום דבר בעולם. חוץ מזה אין כלום. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אתם יודעים מה הפשט. אז מה זה השמיים ממעל? השם הוא האלוקים. ומה זה הארץ מתחת? השם הוא האלוקים. ומה יש עוד? אין עוד. כי הכל השם הוא האלוקים. אז אין עוד. אין עוד? אין עוד כלום. אז הכוס הזאת זה השם הוא האלוקים, והשעון הזה זה השם הוא האלוקים, והיד הזאת זה השם הוא האלוקים, והצרה והכאב והנפילה והעלייה והחס והתשובה, והכל זה השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. והחורבן והגלות והגאולה שתצמח ממנו, אז הכל הוא השם הוא האלוקים. אנחנו אומרים חז"ל, על מה חרב הבית? על שלא בירכו בתורה תחילה. אתם יודעים מה הפירוש על שלא בירכו בתורה תחילה? זה. למדו תורה. אבל לא ברחו בה כתחילה לכל דבר אחר. לא ברחו בה כמה שהוא יסוד החיים של כל הזמן. חשבתי פעם שהמושג על שלא ברחו בתורה תחילה, אם זה נכון, זה פילי פלאות. מתי מברכים על משהו? מתי מברכים על משהו? כשהוא חדש. אם אני אוכל תפוז, אז מתי אני מברך עליו? כשאני מתחיל. אם אני אוכל שני תפוזים, אני לא מברך על השני. אם אני אוכל שלושה, אני לא מברך. אם אני מסיק, ואחר כך אוכל שוב, אני עוד פעם מברך. ברכת התורה היא בעצם כל שנייה ושנייה. כי כל שנייה אתה בעצם מגלה את הנקודה החדשה שבך. פעם אמרתי בשם חסיד אחד שלימד אותי למה נקראת התורה שירה. הוא אמר לי דבר מדהים. הוא אמר לי, אתה יודע מה ההבדל בין דבר תורה לשירה? מבקשים מפלוני לומר איזה דיבור. נו, והוא אין לו מה להגיד. אז הוא אומר משהו שהוא כבר אמר פעם. אז יש אחד שכבר יודע, מוותר. אחר כך הוא חוזר על אותו דבר, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ודי, נו, נמאס. תגיד איזה משהו חדש. תגיד חידוש. אמר לי אותו חסיד, אבל מבקשים ממישהו לשיר. אז אם הוא שר שיר חדש חדש, קצת מעצבן. עכשיו הוא מבקש שקט והוא רוצה ללמד את זה. אבל אם הוא מתחיל לשיר משהו ואתה נזכר שאת זה שמעת מסבתא שלך. זה מה שנותן לך את הכוח. שירה זה משהו שלא מתיישן, כי הוא כל הזמן חדש. דיבור זה משהו שכאשר אתה מגיע לדיבור השני, הראשון הוא כבר היסטוריה. זאת השירה וזאת התורה, ואני נוטל רשות לברכת הדרך קצרה. אנחנו עסוקים ביחד בפורום הזה, פחות או יותר, בהתרבות, בהתברכות. לפי חשבוני, מתשמ"ט, כשזה התחיל בבקה, עבר אחר כך לאישון, עבר חזר, במשך טוב השנים האלה, טוב פלוס זה טוב מאוד, במשך טוב השנים האלה אנחנו משתדלים לעסוק מדי שבוע בשבוע בכתב ובעל פה, בדיבור ובשירה, בעכשיו ובאז ובישיר ובכולם. ואני נוטל ברכת הדרך קצרה בעיקר ועיקר כדי לעבור בעצמי מתקופה ארוכה של דיבור לכתיבה. קצרה, על כל הפשט של זה. קצת לראות לימין, לשמאל, מלפניו ומאחריו, האנשים ולנשים, כדי שאפשר יהיה קצת לעבור לאוכתבתם. המושג שדיברנו עליו עכשיו, ומתוך פשוט קצת התמלאות, קצת התרעננות, קצת התחדשות, שלא יהיה חלילה ונושנתם, קצת התרוממות. בימים ובזמנים שכולנו נמצאים, שהתחושה היא שהצרכים הם כל כך גדולים, וצריך קצת להעמיק כדי להיות ראויים לשאת בהם. אז בעזרת השם, אני גם משער שתוך כדי השנה הבאה עלינו לטובה, יהיו מן הסתם פה או שם, אם לא שיעורים בדיבור, ודאי זה שהם שיעורים בכתיבה או בדיבור, כן, פעם פה, פעם שם, אז כן, כדאי שיהיה איכשהו דרך ליצור קשר. העבירו איזה משהו שאפשר דרך ליצור קשר. על הדף גם הופיע כתובת אתר האינטרנט שאפשר לפנות ושם לקבל את המידע, אומרת האתר, שאפשר לפנות ושם לקבל את המידע. אני לא יודע איך לוחצים שם, אבל אני מקווה שהשנה גם את זה אני אלמד, איך לוחצים באתר הזה ובכל אתר הקדיש העדיין. ובעזרת השם, נשתמע שוב בגאולה שלמה במהרה בימינו.